שלום, שלום רב.
שלום.
היום י' באב התשפ"א, 19 ביולי למניינם, 19 ביולי 2021. ברוכים הבאים, התכנסנו כאן... כן, התכנסנו כאן עם איש יקר, ומכיוון שאני פוחד ללקוט בגופי, אני לא חושד בכשרים, יש לנו איש כשר וטוב, שקצת מבין עניין באשר לתעשיית המחתים הזו שתוקפת אותנו במלוא עוזה עכשיו. איש מכיר את התחום מזה ימים רבים, תכף נשמע מי הוא ומה הוא. למי שלא מכיר, רני כשר... ושוב, גם רני כשר, לא רופא. וזה בדיוק היתרון שלו כאן. אתם מכירים את דעתי, אמרתי אותה לא פעם אחת. לדעתי, ככל שאתה יותר רופא, יותר קשה לך להפנים ולהבין שהאירוע הזה לא קשור לרפואה בכלל. אמרתי את זה כבר, אין שום קשר בין האירוע הזה לבין רפואה, ולכן לכל אדם חכם אחר, שרק יודע לקרוא, שרק יודע לנבור, שרק יודע לרדת לעומקם של דברים, יש לו יתרון על כל רופא. דבר נוסף שקשור ללגיטימיות הזו, אני מבקש, החומרים שאנחנו מציגים, אתם בוודאי ראיתם גם את מה שעשיתי עם סיימון ינקוביץ' וגם מה שעשיתי עם עמי אברהם, אלה חומרים קשים לרופא מקל וחומר. כלומר, אם רופא יקבל את הדברים, מתרסק עולמו. ולכן אני לא רואה שום יתרון לרופא על פני אדם חכם אחר. ואם יש לי הזכות לשבת עם אדם כזה חכם, שכל כך בקי בדברים, אני אך מאושר. אז בכבוד רב, רני, אני שמח מאוד שאתה איתי. אני אשמח אם לפני הכל, תאמר לפחות לצופים שאינם מכירים אותך, לצופים שלי, מי אתה בעצם?
אוקיי, שלום לכם, שלום ליורם.
שלום וברכה.
אני מאוד שמח להיות כאן. אוקיי, קוראים לי רני כשר. אני גר בקיבוץ כפר גלעדי, יש לי 6 ילדים, אולי אפשר לראות את הילדים שלי באחת מההפגנות שעשינו בקריית שמונה, היינו גם נוסעים לבלפור, אנחנו חיים, הילדים שלי גדלו בחינוך ביתי, השלושה הראשונים גדלו לחינוך ביתי לגמרי, השלושה הקטנים בתיכון החליטו חלקם ללכת לבית ספר, לא נשארו שם הרבה זמן. לפני 20 ו... לפני 26 שנה אנחנו ייסדנו את קהילת באופן טבעי. בהתחלה אלה היו משפחות של חינוך ביתי, אבל מהר מאוד זה הפך להיות לקהילה שהראש שלה, ובעצם העניין העיקרי זה אורח חיים טבעי. הנה יש לי פה איזה תמונה, סליחה, התמונה הזו, מפארק הירדן.
כן.
שם אנחנו מתכנסים מדי שנה לשבועיים של קמפינג.
זה חמור מאוד שאני לא יודע, זה חמור מאוד.
אתה עכשיו יודע. ואנחנו...
זה הפרח עץ החיים.
ובעצם הרבה מאוד נושאים שעלו במהלך גידול הילדים שלנו, אני, חלק מהנושאים אני החלטתי להיכנס בצורה קצת יותר מעמיקה, חלק מהסיבה זה בגלל שאנחנו הוצאנו אלון שנקרא באופן טבעי, ואחר כך פתחנו פורום שנקרא באופן טבעי. עד היום, דרך אגב, אני מזמין את כולם לגלוש למאגר הבלתי נדלה של אלון באופן טבעי, שאפשר למצוא הרבה מאוד חומר על אורח חיים טבעי. הוא פחות פעיל מאשר פעם, אבל זה בהחלט כדאי.
אז נאמר, יש לך תואר, חשוב לי שידוע צורכים, אתה מחזיק בתואר ראשון בביולוגיה, תואר שני בבוטניקה, תואר שלישי שלא סיימת בגלל שעוד לא השלמת איזושהי עבודה.
את העבודה העיקרית, את העבודת שדה.
בזואולוגיה
בתל אביב.
זאת אומרת, האיש יודע אקדמיה, יודע לקרוא טקסט אקדמי, לא אדם מן היישוב, כלומר, אי אפשר לטעון כלפיו שהוא לא יודע לפחות לחקור, בסדר? לנבור בחומר.
כן, אני יכול להציג בין היתר את הספרים שאנחנו מוצאים לאור, כי בעוונותיי אני גם, יש לי הוצאה לאור קטנה ובדפוס וקריחייה, הוצאנו כמה ספרים בהוצאת באופן טבעי, גם על חינוך ביתי, גם על תינוקות באופן טבעי, והספר מילה זה ספר שאני כתבתי אותו, מחשבה שנייה על ברית מילה, יש לנו 5 בנים, אז היינו צריכים להתעסק עם זה. לא. וגם נושא החיסונים, הגענו לנושא החיסונים, אני הגעתי לנושא החיסונים באופן אישי, אחרי שהבן השלישי נפגע בחיסון, נפגע בחיסון של ה-DTP בזמנו היה, בגיל 4 חודשים, הוא נפגע בגיל חודשיים, ואנחנו לא הבנו שזה פגיעה שבעקבותיה פשוט אסור להמשיך לחסן אותו, אף אחד לא אמר לנו, ולא הבנו כלום, ובגיל 4 חודשים נתנו לו עוד פעם, ואז הוא נפגע יותר, הצלחנו איכשהו להוציא אותו מזה, אבל באותו רגע החלטנו שזהו.
אתה יכול לתאר לי את הפגיעה? אתה רוצה?
קשה, זה פגיעה שכוללת גם תגובה מיידית, שעות שהוא בכה והיה היסטרי ולא רצה לאכול בין 4 חודשים. בגיל 4 חודשים הוא גם הפסיק למלמל, שזה מה שהראה לנו שבאמת שזה פגיעה מהותית, כי אנחנו ידענו שהוא כבר דיבר, מה זה דיבר? הוא מלמל, אבל הוא פשוט הפסיק. אבל מה שעשינו זה הלכנו לרופא, לא לרופא, למטפל בשיטות סיניות, הוא דקר, נתן צמחי מרפא, והוציא, ובסך הכל לא ב-100%, אבל הוא יצא מזה.
לא, זה דבר חשוב מה שאמרת האחרונה, מכיוון ש שמח לשמוע שיש גם מוצא טבעי שאפשר לפחות את חלק, בחלק מהמקרים לרפא את האנשים. אני לפני כשבועיים או יותר דיברתי, ישבתי כאן עם נורית בן דוד, תכיר אותה, כן, אישה יקרה, אשר בביתה שני אוטיסטים, ששום סיבה להאמין שזה לא תוצאה של החיסון, אם תרצו, צפו בזה ותבינו את העניין. כלומר, אנחנו מכירים, הנה ככן, אנחנו מכירים תקלות עם סו-קולד חיסונים, אנחנו מכירים תקלות מזה שנים, ומי אתם קיבינימט שתסרבו לשמוע לפחות? אנחנו זועקים, אנחנו בשיאה של תקלה גדולה מאוד, ואין מי שמקשיב, אין מי שמושיע, אין מי שאוסף אפילו את הנתונים קיבינימט. אם כן, רני, אם סיימנו את עניין ההצגה הזה, אגב, אתה גם בן של רופא, אתה גדלת בבית, כן?
גדלתי בבית של רופא קופת חולים, שהיה רופא משפחה,
כן?
במשך עשרות שנים, אבל גם טיפל בשיטות אלטרנטיביות, אחד מההומאופטים הראשונים בארץ,
אוקיי.
עשה גם באקופונקטורה, וגדלתי, אבל האמת ש לא ראינו הרבה תרופות בתור ילדים.
כן.
ובתור אבא,
כן.
אנחנו, ההורים של הילדים שלנו, אנחנו נמנענו מתת להם כמעט שום תרופות הם לא קיבלו. לא תרופות, וחיסונים, בהתחלה כן, כי היינו קצת טיפשים, אבל כמו שסיפרתי, אחרי שהשלישי בגיל 4 חודשים נפגע, אז מאותו רגע גם השניים הגדולים מעליו לא קיבלו יותר חיסונים, וגם השלושה שנולדו אחר כך גם כן נשארו נקיים לחלוטין, והאמת שגם הצליחו לעבור את ההמשך גם בצבא. בלי חיסונים.
או, זה יפה, זה טוב לשמוע.
וזה אפשרי, אם רק רוצים, זה אפשרי.
נתחיל, רני, ברשותך, דווקא בספר צבים, או צבים יש לומר?
צבים.
צבים כל הדרך למטה.
כן.
אני אשמח לשמוע על הספר, אני ראיתי ביקורת של פרופסור נתי רונאל ודוקטור אתי אלישע, שאגב שניהם בכלל קרימינולוגים. הנה, הנה, תכף נדון על הקשר הזה. כן.
הספר צבים יצא...
צבים כל הדרך למטה.
צבים כל הדרך למטה.
אם יש לך להציג אותו, אני אשמח.
הנה, בוא נראה את הספר. מצד שמאל אפשר לראות את הספר, מצד ימין את הסקירה על הספר שעורך הרפואה פרופסור יהודה שיינפלד ביקש משני קרימינולוגים והם כתבו סקירה על הספר.
כן.
סקירה מלומדת, קראו את הספר ואמרו שיש דברים בגו, כלומר הספר א' הוא ספר מצוין מבחינת הכתיבה שלו, כתיבה מדעית עם הרבה אסמכתאות, והוא גם זורם, ואני ממליץ לכל אחד שרוצה להתעניין להזמין את הספר הזה ולקרוא אותו.
אז במה עוסק הספר?
הספר עוסק בחלק מהנושאים שקשורים לחיסונים, אבל החיסונים, זה, 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 זה שדה מאוד מאוד גדול. הוא עוסק בבטיחות של החיסונים בעיקר. יש שם סקירה, למשל, פרק שלם על חסינות העדר. יש שם פרק שלם מאוד מאוד מפורט על הפוליו. דברים שאנחנו לא, שאף אחד לא יודע, כי אף אחד לא לומד.
או שמסתירים את החומר, כן.
וחלק גדול כמובן
להתעלם מזה, אנחנו תחת צנזורה נוראית.
נכון. אז הנה, הצנזורה, אני רוצה, זה באמת דוגמה של צנזורה, כי אחרי שיהודה שיינפלד, שהוא עוסק, הוא עוסק במחלות אוטואימוניות בעיקר, אבל הוא פרופסור מאוד מאוד מכובד בארץ ובעולם, והוא גם עורך של הרפואה, אז הוא נתן להם לכתוב את ה... את ה, את ה, הנה, זה לא כדאי, אבל, והנה אני, אני אראה לכם את ה, נו, מה?
הנה, זה,
כן, הנה זה.
אוקיי, כן. אוקיי, כן.
מתוך הביקורת, הביקורת הופיעה בספטמבר 2019, הספר הופיע קצת פחות משנה לפני כן.
כן. תיאורי המחקרים ותהליכי המחקר, כולל מה שטרם נחקר ולעיתים מוצג כמי שנחקר, מעלים חשד כבד של ניצול לרעה במחקר ובסמכות מקצועית באופן שנוגד את האתיקה המדעית והרפואית, ואולי אף מבטא חשיבה פלילית מכוונת לשם השגת אינטרסים אישיים וארגוניים במחיר בריאות הציבור.
כן, זה חלק ממה שכתבו המבקרים. יומיים, שלושה אחרי שהאלון פורסם, הוא פורסם גם בצורה דיגיטלית וגם בצורה מודפסת, הייתה התקפה רבתי על מי, לא דווקא, גם עליהם, גם הם הותקפו, ותכף אני אראה לך, אבל מי שהותקף כמובן זה העורך. ובעצם הייתה התקפה, מה פתאום עורך הרפואה, שאמור לייצג באיזושהי צורה, אולי לפי דעת כולם, את הקונצנזוס לכאורה שיש ברפואה, שחיסונים הם תמיד יעילים ובטוחים, מה פתאום הוא מביא את דבריהם של, או את הספר הזה, את שני המבקרים שמספרים על הספר. לא דיברנו על משהו שהוא מאוד מהותי בספר הזה, את הספר הזה, הכותבים לא ידועים.
הכותבים לא ידועים.
חששו לכתוב את שמם, ולכן לא ידוע, גם אני לא יודע, לא ידוע מי כתב, אבל ברור שמי שכתב יודע על מה מדבר, כי אתה קורא בספר ואתה רואה, אתה יכול לראות כל מה שכתוב שם ממוסמך.
עכשיו רני, זה לבד, אני מבקש רגע לומר, זה לבד. כותבים מחברים מכובדים על נושא מסוים. כותבים ערימה של שטויות. נגיד, נניח שכל הספר הזה אין בו שום עניין מדעי וכולו ערימה של שטויות. תנו לי טיעון אחד הגיוני. מדוע האנשים צריכים להסתתר? מדוע צריכים לבחון אותו בביקורת קרימינולוגים? זה לבד. העובדה הזו לבד צריכה לפתוח את עיניכם. זה מה שאני מנסה לומר, רבותיי. נניח שאנחנו מדברים שטויות. מה פתאום לצנזר אותנו? מה? בשם מה? מכובדים רבים, רופאים רבים, גם בית הזו, מנסים לומר את הדברים בניגוד לאג'נדה השלטת, ומאוימים ומפותרים ומודרים ומוקצים ומולעגים. רק זה לבד צריך לפתוח לכם את העיניים, זה מה אני מנסה לומר כאן.
כן, כן, תראה, נושא החיסונים הוא באמת יחיד ומיוחד בעולם המדעי,
כן.
שבו אין צד שני.
כן.
מה זה אומר אין צד שני? החיסונים הם תמיד יעילים ופתוחים והכרחיים. זה מה שמתקבל. וכל מי שמפקפק ולו בפסיק קטן בנושא, מיד מוקע. עכשיו, אם הוא חלק מהממסד המדעי, אז דואגים להוקיע אותו בצורה הולמת בממסד המדעי. לועגים לו, ובמקרה שהוא רופא, אז יש כמה רופאים שהם עצמם, אפילו רופאים שממליצים על חלק מהחיסונים, אבל לא ממליצים על כל החיסונים, הם מבחינת משרד הבריאות פושעים, וכותבים להם מכתבים, ומאיימים עליהם בפיתורין, וכאן אתה שואל את עצמך, רגע, זה מדע או דת? מה זאת אומרת אין צד שני? יש משהו בעולם שאין לו צד שני? יש. אם זה דת, אז מבחינת הממסד הדתי, אתה לא יכול להגיד, למשל, אין אלוהים. זה לא ייתנו לך להגיד את זה בשום מקום. בנושא של החיסונים, זה בדיוק זה. עכשיו, זה לא רק שזה דת, אלא שזה דת שמתנהגת כמו אינקוויזיציה. ושכל מי שלא חושב כמוה,
מודר במקרה הטוב.
מודר, אבל בעיקר מצונזר.
כן.
עכשיו, את ההשקפה הזו, שאין צד שני, היא לא רק השקפה של הממסד הבריאותי, ולא רק השקפה של הממסד המדעי, אלא גם השקפה של התקשורת. התקשורת, מזה מספר שנים, 3, 4, 5 שנים, משהו כזה, אם לפני 5, 6, 10 שנים, עדיין היו כתבות על חיסונים ועל בעיות שהתגלו במהלך חיסונים, למשל חיסון הפפילומה, הייתה כתבת תחקיר מאוד מעניינת שכדאי לצפות בה, איך שכנעו, איך הלוביסטים שכנעו להעביר חוקים שמקדמים את החיסון של ה-HPV, את הגרדסיל, אבל גם אתה דיברת עם נורית בן דוד על החיסון הפגום.
בסביבה, כן.
גם על זה הייתה כתבה, אבל היום או בשנים האחרונות אין יותר כתבות כאלה. ב-2018 ישבו, היה כנס עיתונאות באילת, כנס שנתי, והיה שם פאנל שאפשר למצוא אותו בקלות, שבהם דיברו על העניין של החיסונים, אבל בעיקר דיברו על כך שאין צד שני, והכתבי הבריאות מ-Ynet ומ-NRG, עד שהיה ועוד מהארץ, אמרו בפירוש, אנחנו לא מוכנים להביא את הצד השני. עכשיו, שים שלב שהצד השני יש לו שתי פנים. צד אחד זה אלו שאומרים, החיסונים הם לא תמיד יעילים ובטוחים, וצד נוסף זה הצד שנפגעי החיסונים. והם החליטו, בהחלטה גורפת של כולם, אנחנו לא מביאים נפגעי חיסונים, ואנחנו לא מביאים מישהו שמביע את דעתו אפילו הקטנה ביותר נגד חיסונים. ולמה? מפני שאנחנו חוששים שאם אפילו הורה אחד, ככה הם אומרים, אפילו הורה אחד שיקשיב לאנשים ההזויים האלו ולא יחסן, מבחינתנו אנחנו נכשלנו, ולכן אין צד שני. תמצא לי מקום אחד שבמדע אין צד שני, הרי זה לא יכול להיות.
אין דין בלי
כדי שמדע יתפתח, חייבים כל הזמן לנשוך לו מהצדדים ולאחגר אותו.
מהו מחקר שלא עבר ביקורת אמיתית? אני אציין בעניין הזה, לפני כחודש אולי יותר, היה כנס של לשכת עורכי הדין באילת. כנס שבמושב הפתיחה שלו הוא פאנל של מרצים שדנו בכפיית חיסונים על פי המשפט העברי.
כן, המשפט העברי,
המשפט העברי
יודע גם לכפות חיסונים.
אז כן, אז בכלל טיפול רפואי והכל, ישבו שם כל הפאנל המכובד הזה, ולא היה שם ולו אחד לומר, רגע, איפכא מסתברא, כן. יש גם דעות אחרות בהלכה, בפסקים, בגמרא, אנחנו מכירים את זה. איש, לא היה שם אחד לתת את האיפכא מסתברא. כולם טענו ברוב כבוד והדר, רגע, לכך שאפשר על פי היהדות, על פי ההלכה, לכפות טיפול רפואי. כאשר ישן עורכת הדין אורלי ירון, אלוף משנה אורלי ירון, שופטת בדימוס, נשיאת בית דין צבאי בדימוס, הופיעה שם בכנס הזה כדי להרצות. היא באה לתת הרצאה בעניין אחר, אני לא רוצה לא לדייק, אז אני לא זוכר. אבל במושב המסוים הזה שאנחנו, שכרגע תיארתי, היא התעקשה, למרות שלא נתנו לה, היא התעקשה מהקהל לשאול שאלה. רצתה לומר, קמה ואמרה, אחרי ש... שוב, לא בלי מאמץ, היא הצליחה לקום ולומר את הדברים, והיא שואלת, רבותיי, למה צריך את הדיון הזה, כאשר לא מדובר במחלה שמסכנת את הילדים, וקופים, ואין תחלואה גם עכשיו, אין כלום. למה לדון בזה? כן? שאלה תם שכזו היא שאלה. רני, אני לא יודע אם אתה יודע מה היה שם, אתה מכיר את הסיפור, אתה נחשפת אליו, אוקיי. תקפו אותה ברמה פיזית ממש, כלומר, אנשים מנעו ממנה פיזית להמשיך לדבר, והיו גם מי שצעקו לה, ועוד אפילו, את מסכנה צעקו לה. אף אחד פשוט לא מכיר, לשכת עורכי הדין. כנס לשכת עורכי הדין. אף אחד לא מכיר את החומר, אף אחד לא פתוח לשמוע.
עשו ממנה, אני שואל, עשו ממנה את הדבר הכי גרוע שיש? עשו ממנה מתנגדת חיסונים?
אז זהו, אז גם צעקו את זה לעברה. זה מעמד קשה, גם אם אתה אח לגבר שבגברים, ואורלי היא לא אחת שבוכה. אני מכיר את האישה הזו באופן אישי, היא לא אחת שבוכה. היא פשוט לא עמדה בזה, היא הרגישה מותקפת עד כדי כך שלא היה לה מוצא, והיא פשוט מיררה בבכי בדרך לחדרה, והיא מתקשרת, התקשרה ודיברנו וככה. ומהאירוע הזה, רבותיי, מהאירוע הזה קם בגץ הקצינות, מה שנקרא, בגץ הקצינות, כן? היא מיד התיישבה, כבר שם, כן. היא אמביציוזית בטירוף, היא שחמה מאוד, וכבר שם התחילה לכתוב, אני כותבת עתירה. גייסה לטובת העניין הזה עוד שתי קצינות בדימוס, עורכת הדין סגן אלוף תמרה אבנר, עורכת הדין רב סרן בתיה זקס, מכובדת נוספת, שהייתה שותפה לעתירות הראשוניות, עוד בתחילת העניין, בסגרים וכך. ובגץ הקצינות, מה שנקרא, הוגש, כאשר שם נטען, בעניין הסכמה מדעת. כלומר, טענו שלוש אנשים הנפלאות האלה, ביקשו מבית המשפט לקבוע שמשרד הבריאות לא מספק לציבור את כל המידע, וביקשו לקבוע שמשרד הבריאות יוציא טופס לחתימת ההורים, שבו מפורטים כל הסכנות של הדבר הזה, כל האלטרנטיבות וכולי וכולי, כל מה שכתוב בסעיף 13 לחוק זכויות החולה.
זה טופס שגם על אדם מבוגר צריך
לחתום,
לא רק על הילדים שלו.
רני, אתה מדבר עם בן אדם שחושב שלא צריך להיות טופס כזה בכלל, כי לא צריכים להיות בכלל מחתים כאלה. כל המחטים.
בסדר.
כל המחטים. כן, אני מאלה.
עזוב.
מי שפוחד להתעמת עם העניין הזה, בבקשה, לא טוב לו שתי מים המלח. אני חקרתי מספיק את העניין הזה, הלוואי והייתי יודעת מה שאני יודע היום, כשילדיי נולדו, כל המחטים כולם רעל.
אוקיי.
כן, כן, קצת אמביציונלי, קצת אמוציונלי בעניין הזה. אז באו לבית המשפט שלוש האנשים המכובדות האלה, וביקשו שרק נוציא שמשרד הבריאות יוציא איזה טופס לחתימת
שיקיימו את החוק.
שיקיימו את החוק, שאנשים ידעו על מה הם מחדירים לגופה, הסכמה מדעת קוראים לזה. העניין עדיין בהליך, המדינה הגיבה את התגובה של האותרות לתגובה של המדינה, וזה עדיין לא הוכרע.
אבל יש לך בו קצת בעיה קטנה.
כן.
אין מספיק מידע שאפשר לכתוב בטופס הזה, שאפשר לתת להורים, אין מספיק מידע כזה.
נכון. אין גם מי שאוסף את המידע הזה.
מפני שהזריקה היא כרגע עדיין בתהליך של ניסוי, היא קיבלה היתר חירום בלבד וזמני ומוגבל, ואנחנו כולם, כלומר במדינה, מתייחסים על זה כאילו שזה זריקה שעברה את כל מה שצריך כדי להיכנס לגוף של אנשים. זה לא עבר את זה. אז לכן, עכשיו, מה שיותר גרוע, זה שהרופאים לא יודעים אילו תופעות לוואי צפויות, מלבד השלושה חודשים או משהו שהיו בניסויים הקליניים הראשונים של פייזר, כל תופעות הלוואי יותר מאוחרות לא ידועות.
לא ידועות, כי לא עבר את הזמן פשוט כדי לבחון אותה.
נכון, לא עבר זמן, ומדובר בטכנולוגיה חדשה. אנחנו מדברים פה על כל החיסונים, אז הזריקה הזאת, שגם לא מוגדרת ממש כחיסון, אבל הזריקה הזאת גם אין מידע. מה שאומר שכל מי שיפגע, מעבר לאדמומיות וחום, הרופאים פשוט לא יודעים לטפל בזה.
כן.
לא יודעים לטפל בזה, מפני ש, ועד היום כבר יודעים שיש הרבה מאוד תופעות שפשוט הם תופעות חדשות.
אז,
לא יודעים.
אז,
אבל, 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 אבל אנחנו, לא, אנחנו דווקא רוצים לדבר יותר על חיסוני השגרה, אבל אני כן רוצה להראות שאם אתם חושבים, שחיסוני השגרה שנמצאים איתנו כבר עשרות שנים, למעשה החיסון הראשון שנקרא חיסון התחיל ב-1796 נגד הבובות שחורות, אבל רוב החיסונים שהיום משתמשים בהם הוכנסו בערך ב-30 שנה האחרונות, ונדמה לכולם שהחיסונים האלו הם בטוחים ויעילים כי הם עברו אישור FDA, שזה כאילו התו, הפלומבה הכי, הכי טובה, שאומרת, הוא בטוח ויעיל ואין שום בעיות, מה שאנחנו יודעים כמובן שזה לא, מפני שכל התרופות, יש הרבה מאוד תרופות, שגם אחרי אישור FDA, לקח כמה חודשים, לקח שנים ספורות, והתברר שהם רואים נזקים, ואז מושכים אותם חזרה. זה לא קורה בחיסונים, אבל תדע לך. בחיסונים זה לא קורה, מפני שכל משיכה של חיסון פומבית תגרום לנזק למעמד החיסונים, וזה בעצם הדבר העיקרי שהממסד הרפואי חייב לשמור, על מעמד החיסונים.
זאת אומרת, במחיר...
גם אם קורה משהו, מה שהם עושים, הם מוצאים, למשל, אתה דיברת עם נורית לגבי החיסון הפגום, הם דיברו על סדקים בוויילים וכולי, אבל זה לא היה אישו בכלל.
אני רוצה רגע...
הם הסירו רק בגלל הסדקים, אבל למעשה היה שם הרבה יותר דברים, דברים הרבה יותר עמוקים.
אני מבקש רגע...
וזה רק דוגמה קטנה.
כן, ברור. אני מבקש רגע לפשט את הדברים, כדי שהצופים יבינו משול למה הדבר. תארו לכם שיצרן רכב מזהה כשל בטיחותי. כשל שיכול להרוג אנשים. דוושת הברקס לא נלחצת, נגיד. ולא קורה לריקול?
כי זה יפגע בשם שלו.
כי זה יפגע בשם שלו. אתם מבינים מה קורה פה?
זה יפגע בשם של כל המכוניות.
כן.
אנשים יפחדו להיכנס לתוך מכוניות.
אז אגב, כבר היו, גם היו מקרים כאלה, דברו עם ריינר פולמיץ, ותראו מה הוא טבע מפולצווגן. אנחנו מכירים דברים כאלה, אבל שימו לב מה קורה כאן, משיקולים כלכליים, כלומר, מהשיקול שלא לפגוע ברעיון כולו...
זה לא שיקול כלכלי.
להבדך, גם כלכלי.
יש, בוודאי שיש שם אינטרסים כלכליים, אבל...
אבל הרעיון...
הרעיון הוא שחיסונים הם תמיד יעילים ובטוחים. וכל מי שעלול לפגוע בזה,
וכל מי וכל מה שעלול לפגוע, זאת אומרת, גם במחיר של הרג ושל פגיעות, לא נחשוף את זה, לא נעשה ריקול, לא נפסיק, נמשיך לדקור כבינימט, תינוקות בני יומם, מה קרה עם החיסון הפגום? תינוקות בני יומם נולדו ונדקרו בלי התייעצות אפילו עם ההורים.
טוב, זה קורה כל הזמן.
מנתניה עד אילת, רבותיי, אם אתם לא מכירים את הסיפור, מנתניה עד אילת, 500 אלף תינוקות נדקרו בלי להתייעץ עם ההורים, ונפגעים רבים הם עדיין נאספים, הנפגעים האלה. נורית בביתה, כאמור, שני אוטיסטים כתוצאה מהדבר הזה.
יורם, זה לא יוצא דופן, אבל.
כן.
כל הזמן, היום, כל הזמן, תינוק מיד אחרי שהוא נולד, כמה שעות אחרי שהוא נולד, מקבל זריקה נגד הפטיטיס B. למה? אני אספר לך, פחות או יותר למה. הזריקה, החיסון הזה פותח עבור קבוצות הסיכון. מי אלו קבוצות הסיכון? קבוצות הסיכון אלו שמזריקים סמים בעיקר, והפטיטיס B עובר גם ביחסי מין לא מוגנים. כלומר, קבוצות הסיכון קבוצות הסיכון העיקריות אלו אנשים בוגרים שמקיימים יחסי מין או מכורים לסמים. איך זה קשור לתינוק? ובכן, אחרי שהם פיתחו את החיסון שמיועד לאותן קבוצות סיכון, הסתבר להם שאנשים לא מוכנים לקבל את החיסון.
כן.
אז מה הם עשו? אז אמרו, טוב, אז נוריד את הגיל, והם הורידו, בסופו של דבר הם הגיעו לכמה מנות, שהמנה הראשונה היא ממש ביום הלידה. ואתה שואל אותם, אבל מה התינוק הזה? אז הם מדברים על זה שהאימא עלולה להיות נשאית, אבל זה בולשיט, כי כשהאימא נשאית, ועושים בדיקות, כשהאימא נשאית, אז אומרים, אוקיי, כדי שהתינוק לא ידבק מאימא נשאית, ניתן לו חיסון.
רמי, נשאית של מה?
של, נשאית של, 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 של ההפטיטיס B.
באמת? כן. מה זה, ראית את זה? רני, אני חושב שאת האיש יקר, אבל אני מציע לך לצפות בדברים שהקלטתי. כן? כלומר, סיפרו לנו סיפור, אני עוד לא יודע, אני לומד, אני חוקר. סיפרו לנו סיפורים שיש הרבה וירוסים.
אוקיי.
אף אחד מהם לא נראה.
כן.
בסדר? אז כן, העניין הוא הרבה יותר גדול, וזה לא רק שהחיסון מומצא, אלא גם
אני לא יודע לגבי זה, ולכן אני לא מעדיף לא לדבר על זה.
צריך ללמוד את זה, אבל רני, אתה מסכים איתי, כן?
בהחלט צריך ללמוד, נכון, צריך ללמוד. למעשה, במדע אתה צריך ללמוד את הכל. אם אתה רוצה לדעת, אתה צריך לקחת את כל האפשרויות, וכרגע העולם הרפואי לוקח רק את האפשרות שהחיסון הוא תמיד יהיה לו בטוח. ואם אתה תסתכל עכשיו בקורונה, מההתחלה, מרגע שאמרו לנו שיש נגיף, אני הייתי אז כבר אחרי זה שנתיים ומשהו שכבר בתוך ממש בתוך העניין של המחקר על החיסונים, ואני מדבר איתך על יום ולילה, כלומר אני ממש שקוע בזה בכל שעות הפנאי שלי, ואז נכנס הנגיף, ואני הייתי בטוח שהחיסון יבוא מתישהו. עכשיו, לא כל כך ידענו בהתחלה איך יכול להיות שחיסון חדש יוכל לפתור את הבעיה, מפני שהנגיפי הקורונה הקודמים, גם הסארס וגם המרס, מ-2003 ו-2012, לא מצאו להם חיסונים. עכשיו, אני אומר, אם כך, הרי המגפה לוקח לה חודשים, מקסימום שנה, והיא חולפת. אין מצב שתוך שנה יהיה חיסון. טוב, כי אז לא כך ידענו שהם הכניסו את הטכנולוגיה החדשה של ה-mRNA.
איזה מגפה, אני, טוב, צריך להשאיר פה הרבה חומרים.
נכון, רגע, אני מדבר כרגע בשפה שמקובל לדבר עליה בציבור.
אז אני אומר, כל הסארס ושפעת החזירים ושפעת החתולים ושפעת הגרביים ושפעת נעליים, וכל ההפחדות האלה, היה רק, רני, רק חזרות לאירוע הזה. כלומר, לימדו אותנו שעלול להסתובב וירוס מאוד מסוכן, וצריך להתגונן מפניו. וואי וואי וואי, ותראו, לא הצלחנו פה, לא הצלחנו שם, אבל יבוא הדבר הגדול, ואנחנו נביא לכם את זה, נביא לכם את זה, וזה בדיוק מה שקרה עכשיו, הנה בא הדבר הגדול, ומביאים לנו...
96 כמה? 96 אחוז הביאו לנו. אין, לא היה אף פעם חיסון כזה שהוא יעיל ב-96 אחוז. אז הביאו לנו אותו.
כן. איך יודעים?
למרות שהחצבת מדברים על 97 אחוז, אבל זה רק לילדים בשנים הראשונות, אחר כך זה מתפוגג.
איך בוחנים בטיחות אם אפילו מסרבים לאסוף את החומר? יש טופס במשרד הבריאות, רני סליחה, יש טופס במשרד הבריאות, טופס שכל רופא מכיר, נמצא באתר של הקופה, שכאשר מגיע אליו מטופל ומתלונן על XYZ, הוא צריך למלא את הטופס הזה ולשגר אותו למשרד הבריאות. שיגור אלקטרוני. או לצלם, למלא ולפקסס וככה. לא עושים את זה. מדובר בשישה עמודים מייגעים, שהרופא במקום לראות את המטופל חמש דקות, כדי למלא את הטופס הזה...
אתה מדבר על תופעות אחרי חיסון?
כן.
אוקיי.
כדי למלא את הטופס הזה, הרופא, במקום לראות אותו חמש דקות, הוא צריך לשבת איתו לפחות רבע שעה. איזה רופא יקבל ככה חולים? אתה מבין? הם לא עושים את זה. ולו משום החוסר פרקטיות של העניין. ארוך, מייגע, וגם... אסור לקשור את הקשר הסיבתי, כלומר, בא בן אדם לרופא ואומר, שמע, אני מרגיש ככה וככה, כואב לי ברגליים, יש לי גלי חום וקור ברגליים, הרופא לא מזהה את זה, שזה קשור לחיסון, אז הוא גם בכלל לא תורח למלא את הטופס הזה, וגם אם יזהה, בתוך תוכו שמדובר בקשר סיבתי אל הרעל הזה שהוזרק לגופו של האדם, אומר לעצמו הרופא, וואלה, מה אני עכשיו אתחיל עם הטופס הזה? מה, אני לא אצא מהבן אדם כבר, עוד חצי שעה אני צריך לשרוף איתו.
יותר מזה.
אז הוא לא נוגע בזה, אז אין מערכת אבל... אין בקרה קיבינימט, אי אפשר לדווח על פגיעות.
רגע, יור.
אז איך תלמד על בטיחות?
אותו רופא, גם אם הוא בסוף ימלא את הטופס, אם הוא ימלא כמה, שניים, שלושה תפסים, במשרד הבריאות כבר יסמנו אותו.
בדיוק, זה עניין אחר.
אז זו אחת הסיבות. אבל בוא נספר לך שבארצות הברית יש מערכת לדיווח פסיבי. מערכת ורס.
המערכת הזו היא כבר לא מה שהייתה לפני שנה, שיהיה לך ברור, גם היא כבר לא ידידותית, גם בוורס האמריקאי היא אפשר.
וגם היא מורידים בדברים, ושמעתי וכאלה דברים, אבל בוא נאמר באופן אידיאלי. המערכת הזו... אוספת את הנתונים באופן פסיבי. כבר הבן אדם צריך להחליט למלא, הרופאים חייבים למלא, אבל גם אנשים פרטיים, דרך אגב מכל העולם, יכולים למלא את המערכת הזאת. ב-2012, אני חושב, משרד הבריאות האמריקאי ביקש מצוות באוניברסיטת הווארד לבדוק את האפשרות שהמערכת הזאת תקבל נתונים באופן אוטומטי מהרופאים.
כן.
שהרופא, אחרי שהוא בכל זאת זיהה איזושהי תופעת לוואי של חיסון, הוא מקליד את זה במחשב שלו, ובאיזושהי צורה זה עובר אוטומטית למערכת. ואז בעצם לא צריכים, כלומר, ברגע שזה נכנס לתיק, ברגע שפגיעה כלשהי נכנסת לתוך התיק רפואי של בן אדם, זה באופן, לא אוטומטית, אבל זה עובר איזושהי בקרה ונכנס. הם עשו את המחקר, תקשיב, הם עשו את המחקר הזה, ולקחו בית חולים ובדקו שם, אני חושב, 700 ומשהו אלף רשומות, מצאו משהו כמו לפחות 10, אני לא זוכר, הרבה מאוד תופעות לוואי היו בעקבות מה שהם מצאו, אבל מה שהם מספרים זה שהם השקיעו בזה מיליון דולר, משרד הבריאות האמריקאי, במחקר הזה, אבל מה שהם מספרים זה שהם יצרו את המערכת, ואז הם אמרו למשרד הבריאות, בואו נתחבר, בואו תחברו אותנו אל תוך המערכת הממוחשבת, שנוכל לראות שזה עובד. באותו רגע הם הפסיקו לענות למשרד הבריאות, פשוט התעלמו מהם, וזה לא המשיך. אז המיליון דולר הזה נזרקו לפח, אבל זה לא העניין. מה שהעניין זה שהם ידעו שזה אפשרי, הם מצאו שיש הרבה מאוד תופעות לוואי שלא מדווחות, ועל פי המחקר הזה, מה שהם אומרים, זה שבקושי 1% מהתופעות לוואי שקיימות במציאות מדווחות למערכת הזאת. כלומר, אם אתה, אם מדווחות מאות, עד היום יש אלפי במערכת שמדווחת על הזריקות של הקורונה, יש בשבוע שעבר הם הגיעו כבר ליותר מ-9,000 מקרי מוות. ואם זה רק 1%, תדמי לעצמך.
תת דיווח ברור. כלומר,
הם בכוונה, לא רוצים לאסוף את הנתונים
עליו. הרי ברור לגמרי שניסיון אמיתי לאסוף את החומר הוא, כדלקמן אין בלתו, חיוב, לא זכות, חיוב של רופא למלא את הטופס הזה בכל פעם שנכנס אליו אדם דקור והדקירה מופיעה על המסך. הרופא יודע אם הוא נדקר או לא.
לא, אבל בוא נגיד לך.
רגע. מרגע שנכנס רופא, אדם דקור אל הרופא, צריכה להיות חובה על הרופא למלא את הטופס. למה אני אומר את זה? ואז גם אין שאלת קשר סיבתי. כלומר, בין אם התלונות של האיש קשורות לדעתו של הרופא לחיסון עם לב, אסוף לי את החומר הניירות. אני רוצה לדעת כמה אנשים דקורים הגיעו לרופא והתלוננו שגירד להם בגבה, ואני רוצה לדעת כמה אנשים דקורים הגיעו אל הרופא ומתו אחר כך או לפני, לא יודע, כן? עד, מגירות בגבה עד מוות. הכל אני רוצה לדעת על הטופס הזה, כל האינפורמציה לגבי האנשים הדקורים. רק זו מערכת בקרה אמיתית, זה מה שאנחנו נסים לומר. כלומר, גם אם צבעו לכם בצבעים יפים את המערכת הקיימת, אמרו לכם, אנחנו אוספים נתונים, חרטה ברטה, זה לא יכול להיות איסוף אמיתי, מכיוון שאין את החובה הזו לתעד כל תלונה של כל דקור. בלי שאלת קשר סיבתי, למה אני אומר את זה? כי לאחר מעשה, כי אם ננהג כך, אם נמלא את הטופס הזה, בלי שאלת הקשר הסיבתי, לכל דקור, נוכל להשיג קשר סיבתי בדיעבד, לפחות חודש, חודשיים אחר כך, אם רק נאסוף כמויות. אם יש לי, נגיד, 10,000 תלונות כאלה, 10,000 תלונות כאלה, 10,000, הכמות הזו יוצרת, הכמות הופכת איכות, יוצרת לי את הקשר הסיבתי.
אבל זו הסיבה שהמערכת הזו, האמריקאית, המערכת הפסיבית, נוסדה. ועדיין, משרד הבריאות האמריקאי צריך להחליט שהוא מגלה סמנים של איזושהי בעיה, הוא צריך להתעורר ולהגיד, רגע, יש פה בעיה, לעצור את החיסון, אולי לעצור רק עצבות של החיסון, שהם אולי בעייתיות, אבל גם את זה הוא לא עושה. אבל זה לא מספיק. אם אתה מדבר על תרופה, כאשר אתה מייצר תרופה, אתה עושה, חברת התרופות חייבת לעשות עליה ניסויים קליניים במשך שנים. למה? כדי למצוא האם יש תופעות לוואי ארוכות טווח. לא רק חודש, חודשיים, אלא גם 3 ו-5 שנים, ואפילו חלק מהתרופות אפילו 10 שנים. בחיסונים זה לא קורה. עכשיו, זה לא קורה מפני שקודם כל הם עוקבים אחרי המתחסנים בניסויים הקליניים למשך תקופה מאוד קצרה, למשך שבועות בודדים, לפעמים אפילו ימים ספורים בלבד. אבל יש פה בעיה נוספת. והבעיה היא שהניסויים הקליניים של חיסונים הם שונים לחלוטין ניסויים הקליניים של תרופות. כשאתה בא לבדוק תרופה על בן אדם, אז אתה לוקח קבוצה
חולה,
קבוצה
לכאורה חולה
באופן אקראי,
וקבוצת ביקור.
כן, אתה לוקח קבוצה, מחלק אותה באופן אקראי לשתי קבוצות, קבוצה של חולים נאמר, שעליה מיודעים התרופה, מחלק אותם באופן אקראי לשתי קבוצות, קבוצה אחת מקבלת את התרופה הניסיונית, והקבוצה השנייה מקבלת...
לא מקבלת.
מקבלת, היא כן מקבלת.
מה עם פיזיולוגים?
מקבלת פלצבו. עכשיו, הפלצבו הזה חייב להיות אינרטי, ללא שום פעילות אקטיבית כלשהי. אבל הם כן חייבים לקבל, כדי שמפני שהניסויים הללו חייבים להיות בעלי סמיות כפולה, כלומר, גם מי שמקבל לא יודע אם הוא קיבל את התרופה או את הפלצבו.
ברור, שלא יפעל.
וגם החוקרים לא יודעים. הם מסמנים אותם במספרים, ואחר כך, אחרי שהם עוקבים אחרי הרבה זמן, הם פותחים את המספרים ומשווים, ואז רואים מי קיבל מה.
ומה קרה איתו.
בדיוק. זה קורה בתרופות. וזה במשך כמה שנים.
זה מה שסיפרו לך שקורה בתרופות. רני, אני מסייג את הדברים. אוקיי. בסדר?
זה על פי החוק, ככה הם אמורים לעשות.
אוקיי.
אבל בחיסונים, הם לא עושים את זה אפילו לא למרית עין.
אפילו לא למרית עין.
מה הם לא עושים? אף אחד מחיסוני השגרה שעד היום ניתנו, אז ריקות דרך אגב כן, אבל אף אחד מחיסוני השגרה, קבוצת הביקורת לא קיבלה פלצבו אמיתי. מה זה אומר שהיא לא קיבלה פלצבו אמיתי? זה אומר שקבוצת החיסון קיבלה את החיסון. קבוצת הביקורת קיבלה או חיסון קודם, חיסון אחר, לפעמים חיסון של לאותה מחלה, אבל מגרסה קודמת, לפעמים חיסון בכלל אחר לגמרי, לפעמים תמיסה שמכילה את כל רכיבי החיסון, מלבד האנטיגן, ולפעמים איזושהי תמיסה שלא קשורה לעניין, שאפילו גם היא לא קיבלה אישור.
זאת אומרת, בכל מקרה מוזרק רעל שיכול להסיק, כך שגם אם נאסוף אחר כך את הנתונים, אין לנו
נתונים. אז מה הם מקבלים? הם מקבלים שקבוצת האלה שקיבלו חיסון, יש להם תופעות לוואי ברמה מסוימת, וזה מגיע לרמות גבוהות, לפעמים 10%, 20%, 30%. אבל מה, גם קבוצת הביקורת, גם להם יש 10%, 30%, כמעט אותו דבר.
גם הם קיבלו רעל.
ואז הם אומרים... אין הבדל בין שתי הקבוצות.
או, הבדל מינורי.
ואם אין הבדל, סימן שהחיסון בטוח.
כן.
אם הם נותנים חיסון קודם, אז הם אומרים, כן, החיסון הקודם כבר נבדק. אנחנו כבר יודעים שהוא בסדר, אז לכן אין לנו בעיה להשתמש בו כביקורת. אבל החיסון הקודם כן נבדק מול פלצבו? לא.
לא.
אף אחד מהם לא נבדק מול פלצבו.
אף אחד מהחיסונים לא נבדק.
ודיברנו רגע קודם על הספר.
תפנימו את העניין הזה, זה חשוב.
דיברנו על הספר צבים כל הדרך למטה. זו הסיבה שקוראים לספר הזה ככה. כאשר אתה מסתכל, אתה אומר, בעצם, על מה יושב הצב? הצב יושב על צב אחר. ועל מה יושב הצב הזה? גם כן על צב אחר. כמה צבים יש? יש צבים כל הדרך למטה. גם בחיסונים, יש, קבוצת הביקורת היא תמיד קבוצה, חיסון שגם הוא לא נבדק, והוא נבדק על חיסון שגם הוא לא נבדק. כלומר, אף אחד, וזה ברור כשמש, אפשר לראות את זה בכתובים, אף אחד מהם לא נבדק מול קבוצת פלצבו אמיתי. מה קרה עכשיו בזריקות של הקורונה? בהתחלה הם תכננו גם פייזר וגם מודרנה, ואפשר לראות את זה בגרסות הראשונות של הצעות שלהם שהם התקבלו ב-FDA. הם התכוונו לתת גם לקבוצת הביקורת חיסון אחר. אבל אז באה קבוצה מאוד טובה, קבוצה של אייקן בארצות הברית, שדל ביגטרי וקנדי המנהלים שלה, ועתרו ל-FDA ואמרו להם, אתם חייבים להכריח את החברות לתת שהקבוצת הביקורת תקבל פלצבו אמיתי. וזו הפעם הראשונה שבחיסון, זה לא חיסון, אבל בוא נאמר שהוא חיסון. זה פעם הראשונה שבחיסון, בקבוצת הביקורת, קיבלו באמת פלצבו. רק הפעם הזו. בכל החיסונים הקודמים, אין. עכשיו, מה זה אומר? זה אומר שאין לחיסונים הללו פרופיל בטיחותי ידוע. אנחנו לא יודעים, כי רק ניסויים קליניים כאלו יכולים להצביע האם החיסון מסוכן או לא. כי אחרת, כל המחקרים האחרים שעושים בדיעבד, מחקרים רטרוספקטיביים, לא יכולים, מבחינת המבנה שלהם, לא יכולים לגלות את המקרים האלו של לפעמים זה מקרים נדירים, לפעמים זה פחות נדירים, את אלו שנפגעים. ולכן לחיסונים אין פרופיל בטיחותי ידוע. וזה נעשה כנראה בכוונה, כי עובדה שה-FDA מאשר את זה, הוא מאשר לחברות לא להשתמש בקבוצת ביקורת שמקבלת פלצבו אמיתי. ועכשיו כשאתה מסתכל על המחקרים עצמם, למשל בחיסון ה-HPV, חיסון הפפילומה, אתה מסתכל על הנתונים שהחברה עצמה נותנת, ואתה רואה הרבה מאוד תופעות לוואי בניסויים הקליניים. הרבה יותר מאשר האוכלוסייה המקבילה באוכלוסייה הרחבה. כלומר, אם אתה רוצה, הרי כל הרעיון הוא לראות אם האדם שמקבל את החיסון, באיזה שכיחות יש תופעות לוואי, והאם השכיחות הזו יותר גבוהה מאשר האוכלוסייה הכללית שלא מקבלת. לשם כך עושים את הניסויים הקליניים. עכשיו, בהיעדר כזו קבוצה, כי קבוצת הביקורת לא מקבלת את הפלצבו האמיתי, אז מסתכלים על בני אותו גיל, למשל, בחיסון הפפילומה, מסתכלים על הנערות, כמה מהן יש להם תופעות לוואי, וכמה מהן למשל מתו למשל, ורואים שבניסויים הקליניים יש הרבה יותר תופעות לוואי.
עוד מילה, עם המילה הזאת, תופעות לוואי, אני מבקש רגע, אני
אוקיי. את דבר. נזקים ברורים בריאותיים.
הנרמול הזה של המונח הזה, כן?
אוקיי.
תופעות לוואי.
תופעות הלוואי, תופעות הלוואי של החיסון הגרדסיל, שים לב, וזה אמר פרופסור רון דגן בוועדה המייעצת, הוא אמר, שבדיון, האם להכניס את זה לבתי הספר וכו', הוא אמר שבשבוע לאחר קבלת החיסון, צפוי שיקרו מקרים רבים, ככה הוא אמר, של התעלפויות, פרקוסים ופטירות. הוא אמר את זה, התעלפויות, פטירות ופרקוסים, שלא קשורים לחיסון. בשבוע שאחרי החיסון, צפוי שיהיו הרבה מקרים כאלו.
שלא קשור.
שלא קשורים לחיסון, וזה עלול לגרום לבעיה, לגרום לבעיה במעמד החיסונים.
הנרמול הזה של המונח תופעות לוואי.
כן, פטירה למשל, זה חלק מתופעת לוואי.
הנרמול הזה, זה מה שגרם לנו לקבל בשוויון נפש את את הנזקים. הרי מהי תופעת לוואי? מה זה תופעת לוואי? זה נזק.
נזק בריאותי, לגמרי.
רגע, אני שנייה, סליחה. מהי תופעת לוואי? לא צריך להיות רופא בשביל זה. החדרת לגוף חומר, הגוף עושה משהו, תופעה, עושה חום, עושה כאב, עושה עודם, עושה גירוד, עושה whatever, עושה מוות. מה זה? זה אומר שנכנס לגוף איזה דבר, שהגוף מנסה להילחם בו. נרמלתם לנו ברוב פשעיכם את הדבר הזה, עד כדי כך שעל קופסת תרופות בתוך העלון של תרופה מסוימת, תופעת הלוואי המנורמלת, היא אפילו מה שהתרופה באה למנוע. כלומר, דוגמה, בתרופה של כאב ראש, למשל, יש תופעה, נגד כאב ראש, תופעת הלוואי היא כאב ראש. על מי אתם עובדים? חולרות.
אני רוצה...
רגע. תופעת לוואי היא לא דבר נורמלי. אנחנו לא מקבלים את זה. תעבדו על האמא שלכם, לא הלכנו, לא עלינו. תופעת לוואי זה לא מונח שאנחנו מוכנים לקבל כמובן מאליו. שום לוואי ושום חרטה, ולא תופעה. נזק. כל תופעת לוואי היא תוצאה של חומר רע שהוכנס לגוף, והגוף מנסה להיפטר ממנו.
כדאי לדעת. אם אתם רוצים לדעת מה הם הנזקים הבריאותיים שקוראים להם תופעות לוואי, של תרופות או של חיסונים, כל מה שצריך לעשות זה ללכת לאלון הצרכן של אותו תכשיר. והם כותבים שם.
כן, הם יצאו את החובה, כאילו, עשו איתך חוזה,
אבל יש כאלו שאומרים...
זה מנורמל.
יש כאלו שאומרים, בטח, הם כותבים שם מלא דברים כדי לחסות התחת שלהם. אבל על פי החוק, הם יכולים לכתוב אך ורק תופעות לוואי שאכן קשורות לתרופה או לחיסון. כלומר, כל מה שכתוב שם, כתוב שם קרה באמת, אחרת הם לא אסור להם
לכתוב. קרה באמת בתת דיווח, זה מה שאנחנו אומרים.
וכן, קרה בהתאם למה שהם חקרו.
כן.
לפעמים הם לא חוקרים ואומרים, טוב, אנחנו נחקור אחרי שניתן את התרופה או את החיסון לאנשים. למעשה, בחיסונים, בגלל, כמו שאמרתי קודם, אין להם פרופיל בטיחותי ידוע, בגלל שהניסויים הקליניים לא נעשים בצורה נאותה. מי שמהווה את קבוצת הניסוי זה כל התינוקות והילדים שמקבלים את החיסון אחרי שמאשרים אותו. מאשרים אותו בלי פרופיל בטיחותי. ועכשיו לכאורה היית אומר, אוקיי, אז עכשיו לפחות יעקבו אחרי אותה אוכלוסייה שקיבלה את החיסון, ויראו האם יש נזקים בריאותיים, ואם יש נזקים בריאותיים, לפחות אלו שממש קופצים, אז מיד יעצרו את החיסון. זה לא קורה אף פעם. הם לא עוקבים בצורה טובה. הם לא מנטרים, וגם אם הם מגלים, אז הם אומרים, כן, העצבה הזו והזו הייתה, היו לו בסדר, משכנו אותה, הכל בסדר, אנחנו ניתן לילדים...
ממשיך להרעיל את האנשים. כן. אז רני, דבר נוסף שאני מבקש להגיע איתך, הרגישות של הילדים, הבנתי, היא מיוחדת. רגישות של ילד היא לא כמו רגישות של אדם בוגר, כשהוא מקבל לגופו את ה...
תראה, העניין של הרגישות הוא מאוד מהותי. כל אדם, כל תינוק וכל ילד שמקבל זריקה של חומרים זרים לתוך הגוף שלו, עלול להיפגע. עכשיו, הכי טוב היה, אם היו מחקרים שחוקרים, אילו ילדים יותר רגישים מאחרים. כי אנחנו יודעים שלא כולם נפגעים, או לפחות אנחנו יודעים שלא כולם נפגעים, אנחנו לא יודעים מה הפגיעות שלהם, כי חלק מהפגיעות הן כל כך רחוקות שאי אפשר אחר כך לקשר את זה בכלל לחיסון.
כן.
לשם כך, צריך היה לבדוק מי מהילדים רגיש יותר.
כן.
וגם, האם אפשר לתת חלק מהחיסונים ביחד עם תרופות אחרות, האם אפשר לתת את החיסונים ביחד עם חיסונים אחרים. המחקרים האלו לא קיימים.
כן.
וזה אחד האבסורדים. עכשיו, החל מ-1991, אני חושב, המכון הרפואי, ה-IOM, המכון האמריקאי הרפואי, התבקש לבדוק האם קיימים מחקרים שבודקים האם יש קשר בין החיסון לבין הנזקים הבריאותיים שהוא עושה. ומדי 3 שנים הוא הוציא דוחות, ובכל דוח הוא בדק כמות יותר גדולה של חיסונים, על פי הדיווחים בוורס, במערכת הדיווח, הוא לקח את אלה שהיו הכי הרבה דיווחים של פגיעות, ובדק האם יכול להיות שמחלה כזו וכזו היא תוצאה של החיסון כזה וכזה. בכל הדוחות שהוא הוציא, הוא הוציא איזה 5 או 6 דוחות, בכל אחת מהם, רוב החיסונים פשוט אין מחקרים. כלומר, מה שקורה כרגע, זה שהמדע עדיין לא קיים. עכשיו, זה נשמע כאילו, בסדר, המדע תמיד, הוא תמיד לא יהיה מושלם. אבל כאן נראה כאילו שבכוונה, בכוונה לא עושים מחקרים. עכשיו, למה זה עוזר להם? כי יש משהו שהוא שונה לחלוטין בעולם הרפואה, מול עולם החיסונים. בעולם הרפואה, אם לא הוכחת שזה בטוח, אתה לא משתמש בזה. בעולם החיסונים, אם לא הוכחת שזה מסוכן, אתה יכול להשתמש בזה. זה פשוט עובד הפוך. אז מה שהם אומרים, אין מחקרים שמראים שהחיסון מסוכן. בוודאי שאין מחקרים. לא עשיתם מחקרים.
לא רק שלא עשיתם, גם אם עשיתם, לא עשיתם את זה על קבוצת הגיל הנכונה. כלומר, אתם רוצים לדקור ילדים בלי שניסיתם את זה בכלל על הילדים. זאת אומרת, אתם טוענים שניסיתם את זה על אנשים בוגרים.
וחלק מהמקרים, נכון, גם לא על הגילים.
ובכלל בלי קשר לגילים. והנה אנחנו רואים כתוצאה מזה, רני, זה כל אחד יכול לראות, לא צריך להיות יורם, לא צריך להיות רני כשר. רבותיי, תסתכלו על הדור הקודם, על הדור של ההורים שלנו, על הדור שלנו, אנחנו, בני 40, 50, 60, מי ידע מה הרגישויות האלה, ובמבה ושממבה.
אבל כמה חיסונים קיבלנו?
וצליאק ושמליאק וכל העניינים האלה ואוטיזם ו... רק לבחון את הנתון הזה. הגרף הזה עלה בטירוף בשנים האחרונות. יותר אנשים רגישים ליותר דברים. יותר אנשים ניזוקו כאשר היחס הוא ישר ביחס ל... כמות החיסונים שהילד מקבל. כן. זה פשוט. אז רק אם נבחן את העניין הזה, נוכל לקבל רמז למה שקורה פה. רבותיי, דוחפים לנו רעלים בכל שנה יותר, ובכל שנה יותר בכפייה, בלי הסכמה מדעת, אנחנו מקבלים את זה בשלווה. אז לפחות שהאירוע המסוים הזה, הנורא הזה, רבותיי, קלעו אתכם בבתים, לקחו אנשים שבאו מחוץ לארץ, סגרו, לקחו להם את הדרכון, שמו אותם באוטובוס בלי חלונות, לא נתנו להם את הדרכון, וקלעו אותם במלוניות, מה שנקרא, בחדרים מטונפים, זרקו להם איזה ביצה עם לחמניה. תבינו, תנסו רגע להבין מה העניינים פה. הם הגבירו את הכמות, הם הגבירו את הסיכון, הם הגבירו את, את הכפייה, ולאן אתם רוצים שזה יגיע? לא הבנתי. עד לאן? מה, שיעמידו אותנו מול כיתת יורים? מתי תפתחו את העיניים? מה אתם לא מבינים? מה לא ברור?
אני רוצה רגע לספר לך, למה כמות החיסונים, חיסוני השגרה, לא נקרא לזריקה של הקורונה חיסון, כי זה לא, על פי הגדרה זה לא חיסון, אבל אני מדבר איתך על חיסוני השגרה. למה הם כל כך גדלו ב-30 שנה האחרונות, אתה יודע? בתחילת שנות ה-80 היה חיסון ה-DTP, שזה נגד דיפטריה, טטנוס ושאלת. והחיסון הזה היה חיסון...
זה המשולש הזה, מה שנקרא?
המשולשת, כן. כן. זה אותו חיסון שהבן שלי נפגע. החיסון הזה גרם להרבה מאוד פגיעות נוירולוגיות, ואנשים טבעו את חברות התרופות.
כן.
חברות התרופות ראו שכל תביעה כזו זה המון כסף.
הרבה כסף.
והם אמרו, אנחנו לא נוכל לעמוד בזה.
אז יש לוביסטים.
למה מפני שמדובר בחיסון שגורם להרבה נזק.
אז יש לוביסטים, וחוקקנו חוקים.
ומה עשו?
הם אמרו אחריות.
הם לא עשירו אחריות. הם אמרו, אנחנו לא נמשיך לייצר חיסונים. עכשיו, הממשל האמריקאי אמר, מה פתאום תמשיכו לעשות חיסונים? אנחנו חייבים שיהיו חיסונים, יש אנטראקס, יש מלחמה הקרה, יש כל מיני דברים, חייבים
ש... אז אם אתם רוצים שנעשה לכם חיסונים, אז תורידו מעלינו את האחריות הנזיקית. אז הממשלות לוקחות את האחריות הנזיקית. קראתם את חוק נפגעי החיסונים, ראיתם מה זה נותן?
מי אחראי? מי אחראי? רק הממשלה.
כן.
עכשיו, תראה איזו ביצת זהב יש עכשיו לחברות החיסונים. יש להם ממשלה שממליצה וקופה את החיסונים על הילדים, ממשלה שמפרסמת, כלומר, אין להם בכלל צורך להשקיע בשיווק וכל הדברים האלה, אבל יותר מזה, הם גם לא צריכים לשלם שום פיצויים, כי מי שמפצה, גם כן בצורה נדירה מאוד, זו הממשלה. כלומר, יש להם יחסית לתרופות, ששם הם משלמים לפעמים מיליארדים פיצויים עבור נזקים, בחיסונים אין להם שום אחריות משפטית, ולכן הם הבינו שצריך להגדיל את מספר החיסונים. אתה יודע שיש יותר מ-100 חיסונים בקנה בעתיד. עכשיו, אתה רואה איזה שהן מחלות מסוכנות שאורגות בעולם שלנו כל כך הרבה אנשים?
לא
ראיתי. אתה מכיר? עכשיו, מה שהם עושים, הם מוצאים חיסון לאיזושהי מחלה, ואז הופכים את המחלה הזו למחלה מסוכנת. המחלה המסוכנת הזו חייבים לקחת אותה, כי היא מדביקה את כולם. הממשלה ממליצה ולפעמים קופה, וחברת התרופות רק מרוויחה, היא לא יכולה להפסיד. זה לא כמו תרופות. ולכן מספר החיסונים עלה מ3, בתחילת שנות ה-80 היו רק 3 חיסונים, ואולי משהו כמו 12 מנות, זה עלה ל-60, 70, וזה מתקרב עוד מעט ל-80, זריקות שכל ילד מקבל עד גיל 6 או עד גיל 18, על מה? על מחלות שחלקן עזבו כבר את העולם, חלקם החיסון ממילא לא יעיל עבורם, חלקם החיסון יעיל בהתחלה, אבל אחר כך היעילות שלו מתפוגגת, ועדיין כדאי להמשיך. אז הנה, אז עכשיו מצאו את הקורונה, מחרתיים ימצאו עוד אחד, ואם אנחנו נשאר באותו סיפור כל הזמן, אז אין שום סיבה שהם יפסיקו, כי מבחינת חברות התרופות, זוהי ביצת הזהב שלהם. תלכו לדוחות הכספיים שלהם, ותראו שבחברות התרופות הגדולות, הגרדסיל למשל, של חברת מרק, הוא במקום השני, בתור מוצר, שמביא להם את הכסף הכי
גדול. ורני, חשוב מאוד להדגיש בעניין הזה, שואלים אנשים רבים, אז מה, בשביל כסף להרוס את העולם? בשביל כסף לפגוע? לא, זה לא רק עניין של כסף. זה לא רק כסף. הם לא צריכים את הכסף שלנו. הכסף הוא בכלל שלהם. אמרתי, ואני אחזור ואומר, מדובר, אני לא יודע אם רני סגור על זה, מדובר על מערכת שמנסה לשלוט על אנשים. It's not about health, it's about control. Once נתת להם לשים עליך את הסמרטוט המטומטם הזה על הפנים, נתת להם הכל, אתה עבד. אתה עבד, נרצה, ומרגע זה, לא מרגע זה, כבר משנים רבות קודם, הם משתלטים עליך, על גופך, על מחשבותיך, אתה לא רשאי לעשות שום דבר בלי שהם יחליטו שאתה רשאי לעשות את זה, אתה לא רשאי לזוז לשום מקום בלי שאתה נשלט, אתה מצולם, ראו את מה שקורה עכשיו עם המצלמות, סין כבר כאן, מעקבים, שליחת דוחות הביתה בלי בכלל להתעמת עם שוטר. סילמה אותך מצלמה שאתה בלי הסמרטוט המטומטם הזה על הפנים, סמרטוט מטומטם על הפנים, אין לו שום תועלת, כלום, אפילו לא גרם, רק נזק.
רק נזק יש לו.
והמסכנים בלעו את הסיפור בלי ללעוס, ועוטים את הדבר הזה על פניהם. כואב לי, בכל פעם שאני רואה אנשים שמים את זה, פשוט כואב לי בלב, כואב לי בגוף. כשאני רואה אותם שמים את הדבר הזה, והם משוכנעים שזה בסדר, שככה זה צריך להיות, ככה אמרו בטלוויזיה. והנה, הנה, הנה, שליטה בבני אדם. מדובר במערכת של שליטה באנשים. כאשר מדובר בניסוי, ברעל דעכשיו, ברעל דעכשיו, אנחנו מדברים על ננו חלקיקים, אנחנו עוד לומדים את החומר, אנחנו מכירים אותו, שמענו אנשים מדברים עליו, אנשים רבים, מכובדים בעולם ובארץ, שיאפשרו שליטה טכנולוגית של ממש בתודעתם של האנשים ובהתנהגותם.
לא ניכנס לזה כי אני לא מומחה גדול, אבל...
אני גם כן לא מגיע
כן,
לזה
כן,
הרבה.
כן, אבל ראינו שהמגמה היא לא כסף, לא רק כסף. כלומר, מדובר בהרבה מאוד כסף, כן, אבל זה על הדרך. זה לא העניין. כלומר, הפרמה, החיסונים, היא רק כלי בידי אותם רעים שמנסים להשתלט על האנושות. ולדלל את האוכלוסייה בה. כן, כן, אלה מונחים שנשמעים קשים, שמנסים לברוח מזה. אנחנו חקרנו, למדנו את החומר, כל הצבעים היפים שצבעו לכם, הצבעים הירוקים, הקיימות, שמיימות, כל העניין הזה.
תחזור לחיסון.
מנסה בעצם ליצור מערכת ששולטת בבני אדם. שולטת בבני אדם. מדובר על שליטה, אז עכשיו השאלה היא פשוטה. האם אתם רוצים להמשיך להיות עבדים, או האם אתם רוצים להיות אנשים חופשיים? זה הכל. עכשיו, איך עשו את זה בתחכום? מה מבדיל את השואה הזו מהשואה ההיא? סיפרו לנו שאנחנו אנשים חופשיים, בנו לנו ציור של דמוקרטיה. תאמר לעבד שהוא חופשי, ומעכשיו הוא כבר, הוא כבר לא מתמרד. הוא אדם חופשי. אז עכשיו הוא כאילו בוחר לעשות את זה. ראיתי אתמול צילום של תור לבדיקות, תור, צילום אוויר של תור לבדיקות בפתח תקווה עירי, ממש לא רחוק מהבית שלי, ולבכות, אתה רואה שואה, זו שואה, זו השואה המודרנית. אז במקום תמונה, למה? במקום בדיקות,
למה?
במקום תאי גזים, אתה רואה שם תור, צילום אוויר של תור מסתרך, אותו דבר. איזה אדם בר דעת, ילך לדחוף את המקל המטומטם, למה?
אדם בריא, אדם בריא.
על מה?
אדם בריא.
כי אמרו בטלוויזיה. אז תבין, סיפרו לו שהוא חופשי, אז הוא מניע לבד את האוטו, הוא גם משלם לבד על הדלק, ולוקח לבד את הילד, מבחירה, כי הוא לא עבד, הוא אדם חופשי לכאורה. ומבחירה הוא הולך ומסתרך בתור המטונף הזה. יש על העמוד שלי סרט מאוד מעניין, סרט אנימציה שמדבר בדיוק על זה, שתודה לענת צחור הנפלאה ששיתפה אותי בו. אז מדובר על מערכת של שליטה באנשים.
אתה רוצה לחזור לחיסונים?
כן, בבקשה, אני איתך.
אני רוצה להתייחס למשל, למשהו שאני שואל את האנשים, הרי למה הם הולכים, למה הם לוקחים את הילדים שלהם להתחסן? כדי שהבריאות שלהם תהיה יותר טובה.
כן.
אם כבר שואלים, והרבה פעמים גם לא שואלים, או שואלים ככה ולוחצים, כשתינוק נולד, האם את רוצה טיפות עיניים, האם את רוצה ויטמין K, האם את רוצה פטיטיס B, אם רואים שהאימא והאבא לא ממש בעניין, אז לפעמים אפילו לא שואלים, יש בודדים שאומרים, רגע, סליחה, אני לא רוצה, או למה וכולי, אבל ממש בודדים, וזה חבל, כדאי לשאול קודם כל למה. אז אם התינוק מקבל מגיל כמה שעות זריקות, ואחר כך הוא מקבל אחר כך עוד עשרות מנות, חלקם באות ביחד וחלקם לחוד, למה זה טוב? יגידו, יש מחלות, כדי שהילד לא יחלה וימות או יסבול, אנחנו עושים לו טיפול מונע. אז, אבל נשאל את השאלה יותר טובה. האם ילדים מחוסנים, באמת יותר בריאים מילדים שלא קיבלו חיסון? זו בעצם השאלה בשורה התחתונה. כשאני מחליט לקחת את הילד שלי ולתת לו זריקה, האם אני אקבל אותו יותר בריא, או אני אקבל אותו פחות בריא? זו השאלה העיקרית, וזה נכון גם לגבי הזריקות האלו. אתה חושב שיש תשובה לשאלה הזאת? אוקיי, יש כמה מחקרים שמראים באופן מפורש, בטוח. הנה למשל, אני אראה לכם אחד מהם. המחקר הזה של מחוסנים מול לא מחוסנים, מחקר שפורסם ב-2017, שימו לב, שוב חזרנו לאותו חיסון DTP.
כל העדויות הנוכחיות מצויות על כך שחיסון ה-DTP גרם ככל הנראה למותם של יותר ילדים מאשר הציל אותם
מדיפטריה,
טטנוס או שאלת. עבור אלו שקיבלו רק את חיסון ה-DTP, הסיכוי למות היה פי 10, ועבור אלו שקיבלו את שני החיסונים, הסיכוי למות הוא פי 5 בלבד.
אתה מבין? זה היה באפריקה. את ה-DTP דרך אגב, הורידו מהמדפים כי הוא היה מסוכן. אבל אתה חושב שלא נותנים אותו יותר? מה פתאום? בעזה השכנה שלנו נותנים אותו, באפריקה נותנים אותו, במדינות הטכנולוגיות המתקדמות נותנים את חיסון DTAP שהוא פחות מסוכן, אבל מצד שני הוא גם פחות יעיל. אבל אני עדיין שואל, האם משרד הבריאות שלנו, או של כל משרד בריאות אחר בעולם, האם הם עשו מחקרים של מחוסנים מול לא מחוסנים? הרי זה דבר מאוד קל. אתה הולך לכל מרפאה, לכל קופת חולים, מוציא את התיק הרפואי של, של, של הילדים, לא צריכים את השמות. אתה מסתכל מי קיבל חיסון ומי לא, ואתה מסתכל האם כמה ביקורי רופא היה לו, איזה מחלות יש לו, איזה תרופות הוא מקבל, הכל הרי רשום בתיק של קופת חולים. זו הסיבה שאנחנו מדינת הניסוי של פייזר, כי יש את הרישומים הללו. כל מה שצריך לעשות זה לקחת את הרישומים הללו ולבדוק האם יש קשר, לא קשר, האם יש התאמה חיובית או שלילית בין קבלת חיסונים ואירועים רפואיים. מאוד פשוט, וזה גם מאוד זול. הם לא מוכנים לעשות את זה. הם לא מוכנים, לא בארצות הברית ולא ארגון הבריאות העולמי וגם לא בישראל. יש כמה מחקרים שמראים את זה, כמו למשל המחקר הזה. יש מחקר קטן שנערך בארצות הברית שהראה על ביקורי רופא שהמחוסנים מבקרים הרבה יותר אצל רופאים במגוון מאוד גדול של סיבות, לעומת אלה שלא מקבלים חיסונים. כלומר, המחקרים הקטנים שיצאו לא באמצעות השלטונות או באמצעות ממסדי הבריאות שבדרך כלל ממומנות על ידי חברות הבריאות, המחקרים האלה ממונים על ידי חברות הבריאות, חברות התרופות, מחקרים אחרים שנעשו באופן עצמאי, מראים באופן חד משמעי, מחוסנים הרבה יותר חולים מלא מחוסנים.
שמעתם?
אם זה נכון, אז למה בעצם, למה לתת חיסון? הרי, ובגלל שהתשובות האלה ברורות, הם פשוט לא מוכנים לעשות את המחקר.
מחוסנים
עושים את המחקר כדי להראות את זה.
יותר חולים. צריך להדגיש את זה, רני, אנשים צופים. מחוסנים הרבה יותר חולים מאשר לא מחוסנים. זה פשוט. רני, אנחנו צריכים לסכם. אנחנו נשים כבר לא מעט זמן. אני לא רוצה להטיש את צופיי. אתה רוצה לומר כמה מילות סיכום?
תראה, אני חושב שהורים אחראים צריכים לחשוב ולבדוק וללמוד את כל הצדדים של עניין החיסונים. זה לא רק הצד הרפואי. אתה לא צריך להיות אימונולוג, אתה לא צריך להיות וירולוג בשביל זה, אתה לא צריך להיות מומחה בבקטריה.
אתה צריך שלא להיות. אני אומר, אתה צריך שלא להיות. אתה צריך שלא להיות. קשה לרופא להקל את הדברים.
נכון, הרופאים יש להם את האג'נדה שלהם. אני אומר, אתם חייבים לבדוק היטב לפני שאתם נותנים, מכניסים לגוף של הילד שלכם או התינוק שלכם איזשהו חומר זר. תבדקו טוב מהם תופעות הלוואי, מהם הנזקים הבריאותיים העתידיים. זה כתוב דרך אגב בכל אלון, אלון שאפשר למצוא אותו בקלות ברשת לכל
חיסון. אגב, איפה האלון של הדבר הזה, של הזריקה הזו? לא ראיתי, כל תרופה יש לה אלון. למה אני לא מקבל?
כי הוא עדיין ניסיוני.
מישהו הולך להידקר, לא מקבל את הדבר הזה? אין מה לכתוב שם,
כי עדיין לא יודעים.
אז למה רצים? למה רצים לעשות את זה בכל זאת? אני לא יודע כלום, לא מקבל את המידע, לא שום דבר. יאללה, על מה? מה הפחידו אותך? מחלה? מה יום יומיים? שום עלייה בתמותה, שום דבר זר, דברים שהכרנו משנים קודמות. סיפרו לכם על עלייה בתמותה, כן? אמרו בטלוויזיה שיש יותר מתים, כן? מי? מה? בחנתם את זה? בחנתם את זה על פני שנים? מתים ממה? אולי מתים מהדבר הזה? מהדבר המטומטם הזה שהדביקו לך לפרצוף? אולי מתים מהרעל הזה?
מהסגרים?
אולי מתים מהסגר? אולי מתים מהבידוד? אולי אנשים מדיכאון קופצים מהחלון כי אין להם משפחה?
מה זה אולי? בוודאי. יש נתונים כאלה.
אבל מספרים להם בטלוויזיה. רבותיי, תתייחסו אל הדברים עם משקפיים אחרים. לראות את אותם נתונים, אבל רק להרכיב משקפיים אחרים, זה הכל. תנסו.
וזה בדיוק מה שאני אומר.
הבריאות שלכם. אתם יודעים מה? לא חשוב מה עשיתם עם גופכם עד כה. נתקרתם, לא נתקרתם. אני גם לא בא בטענות. זה לא הסכמה מדעת, אני בכלל בדער אני ש100% מהאנשים לא עשו את זה בהסכמה מדעת, מכיוון ש100% מהאנשים לא קיבלו את כל המידע, סעיף 13 לחוק
ברגע שהייתה את כל הפרופגנדה, זה כבר לא הסכמה מדעת.
נגמר סיפור, אז אני אומר, לא חשוב מה עשיתם גופכם, רבותיי, זה הילדים עכשיו. ילדים קטנים, ילדים רכים, וואלה, לא צריך את הדבר הזה. לא צריך את המחטים האלה. לא צריך.
לקורונה בטוח לא צריך.
זה כולם אומרים.
אז מה אתם רוצים? אנשים רצים לזה לחסבים, תורמים את גופה,
גופה
של ילדיהם.
למה הם רוצים?
סו קולד מדע.
אבל למה הם רוצים לחסן את הילדים? כשהילד יוכל ללכת לקייטנה, שיוכל ללכת עם החברים שלו לים, שיוכל לנסוע לחוץ לארץ.
טובות הנאה, דינן
הסחיטה באיומים עוזרת. עכשיו מחזירים את התו הצוחק, התו המחייך, התו השמח, או לא יודע מה, בעצם תו ירוק. הרי תו ירוק זה לגמרי.
טלאי צהוב, צריך לדבר.
סחיטה באיומים.
טלאי,
אם אתה לא תעשה את זה, ונוסף על זה, הוא גם כמו טלאי צהוב, כי הוא בעצם...
הוא לא כמו, הוא לא כמו, זה זה.
נכון?
אז שמו את זה בצהוב פה, עכשיו צבעו לכם את זה בירוק, כי ירוק זה קיימות, זה יפה.
לא, זה גם באפליקציה, באפליקציה.
באפליקציה, ושמו את זה באפליקציה, וזה לא פה, וזה אותו דבר. זה אותו דבר. וסיפרו לכם, וחינכו אתכם, שאסור להשוות. מי אמר שאסור להשוות? כן, יחשוף אתכם במעמומכם? כן, יחשוף את השקרים? מי אמר שאסור להשוות? חובה להשוות.
בשביל זה אנחנו...
בינימט, יש יותר מדי דברים, יש יותר מדי דברים דומים, מה זאת אומרת?
לזכור ולא לשכוח, מה זה לזכור ולא לשכוח?
זה
בשביל זה.
ביום...
שזה לא יקרה עוד פעם.
בערב יום השואה האחרון לא התקיים במדינת ישראל ולו טקס אחד שזכר את השואה, רק אחד כן, סליחה, אחד כן, בבימה, שהייתה לי הזכות גם להקריא שם איזה מילה.
אצלי בקיבוץ היה טקס רגיל, בלי שום...
בלי שום הדרה? אני שמח מאוד לשמוע, אני שמח מאוד לשמוע, כי אני קיבלתי דיווחים לגמרי אחרים, אנשים רבים פנו אליי, הודרו, לא נתנו לאנשים בלתי דקורים להיכנס, ניצולים, לא נתנו להם להיכנס לטקס יום השואה. אז אני אומר, אלה לא טקסי זיכרון, אלה השואה עצמה. זה מה שקרה פה. רבותיי, רק להתעורר, לפתוח
רק
עיניים.
רק ללמוד, ללמוד.
ללמוד, רק לחקור
וללמוד. העיתונים לא ייתנו לכם את הצד השני, אמרתי, התקשורת לא נותנת לכם את הצד השני, משרד הבריאות לא ייתן, חברות התרופות בוודאי שלא. המדע נותן את הצד השני, הוא נותן, רק צריכים לחפש אותו, מפני שיש הרבה מאוד מאמרים, אני עכשיו אוסף אותם, אני מקווה שבסוף גם נוציא אותם כמו ספר, כספר, שיראה שהמדע קיים, המדע קיים, ואומר שהחיסונים הם לא בטוחים ולא יעילים, כל אחד והסיפור שלו כמובן, כי כל אחד זה חיסון אחר ומחלה אחרת, אבל המדע קיים, פשוט מסתירים את המדע הזה, לא נותנים לחוקרים לחקור את מה שצריך לחקור, לא את המחוסנים מול לא מחוסנים. אני רוצה לספר לך לפני שאנחנו מסיימים משהו לגבי אלומיניום. אלומיניום זה חומר שנמצא בחלק מהחיסונים וגורם בין היתר גם לאוטיזם. אז אתה אומר, רגע, אבל מה הבעיה? אנחנו יודעים שאלומיניום זה חומר רעיל. אין מחקרים שמראים שהוא רעיל? ודאי שיש מחקרים שהוא רעיל. יש בעיה אחת קטנה. אין לאלומיניום תחליף בחיסונים. התפקיד של אלומיניום, הוא חומר מעורר, שמעורר את מערכת החיסון, כדי שהגוף יגיב לזריקה שמקבלים. ואין, עד היום לא מוצאים תחליף לאלומיניום. אז חוקרים בדקו ומצאו, שבדקו האם יש קשר בין האלומיניום לבין נזקים בריאותיים, אמרו שהמחקרים לא מספיקים, כי כמו שאמרנו, הם לא עושים את המחקרים האלה, ואז שימו לב מה הם אמרו. הם אמרו, אנחנו ממליצים לא להמשיך לחקור את האלומיניום בחיסונים. למה? כי אין תחליף. ואם נמצא חס וחלילה שהם באמת גורמים לנזקים, מה אנחנו נעשה?
מה נעשה?
לא נוכל להמשיך להשתמש. זו דוגמה מהותית לאיך ממשיכים להרעיל את המתחסנים, למרות שיודעים שיש בו בעיה, אבל החיסונים תמיד יעילים בטוחים, לכן אם משהו יפגע בהם, אנחנו...
הוא שאמרנו, רק לחקור וללמוד, לא ביקשנו אלא זאת. חברים, תודה רבה על שפיניתם מזמנכם, היה לנו מאוד נחמד, רני.
תודה רבה.
תודה לך. להתראות.